העימות הגדול פרק 12 הרפורמציה בצרפת בעקבות המחאה בספירס וההודעה באוקסבורג שסימנו את ניצחון הרפורמציה בגרמניה באו שנות מאבק ואפילה. הכנסייה הפרוטסטנטית נחלשה עקב מחלוקות שהתעוררו בקרב תומכיה והותקפה בידי יריבים עוצמתיים. ודומה היה שהיא תחוסל. רבבות מאמינים חתמו את עדותם בדמם. פרצה מלחמת אזרחים. אחד מתומכיה הבולטים של האמונה הפרוטסטנטית בגד במטרתה. הנסיכים ההציליים ביותר שקיבלו את הרפורמציה נפלו לידי הקיסר והובלו כהסירים מהיירה להיירה. אך ברגע שנדמה היה שהקיסר נוחל ניצחון, הוא הוכה והובס. הוא חזה בטרף שנחלץ מאחיזתו, ונאלץ לאשר סובלנות כלפי התורות שכל חייו חטא להשמידן. הוא סיכן את ממלכתו, אוצרותיו וחייו, בזמן שנלחם כדי לעקור את הכפירה. עתה הוא חזה בצבאותיו שידלדלו ונחלשו מן המלחמות, באוצרותיו שידלדלו ובממלכות הרבות שלו, שמרד איים על שלימותן, בזמן שבכל מקום, האמונה שהוא ניסה לשווא לדכא, התפשטה ועשתה לה חסידים רבים. צ'רלס החמישי נלחם נגד כוח כל יכול. אלוהים אמר, יהי הור. אך הקיסר רצה לשמור שהחשיכה לא תתפוגג. תכליתו נכזבה, ובדמי ימיו, בעודו תשוש ממלחמותיו הממושכות, וויתר על כיסו, והסתגר בתא במנזר. בשוויץ, כמו בגרמניה, ירדו ימים אפלים על הרפורמציה. בזמן שמחוזות קתוליים רבים קיבלו את האמונה המתוקנת, אחדים דבקו בעיקשות עיוורת בדת הקתולית. רדיפותיהם את אלה שחפצו לקבל את האמת, הובילו לבסוף למלחמת אזרחים. צווינגלי ורבים מעמיתיו בתנועת הרפורמציה נפלו בשדה הדמים של קאפל. הוקולם בדיוס, שההסונות הנוראים הללו יכריעו, מת זמן קצר לאחר מכן. הכנסייה הקתולית נחלה ניצחון, ודומה היה שבמקומות רבים החזירה לעצמה את כל מה שאיבדה. אך אדוני, שעצותיו נצחיות, לא זנח את תכליתו ואת חסידיו. ידו המגוננת תצילם. בארצות אחרות הקים אדוני פועלים שיקדמו את הרפורמציה. בצרפת, לפני ששמו של לותר נשמע בה כי מתקן דת, אור היום רק החל להפציע. אחד האנשים הראשונים שחזו באור המפציע היה לאפבר הקשיש. אדם בעל ידע נרחב, פרופסור באוניברסיטה של פריז וקתולי אדוק וקנאי. במחקריו בספרות העתה העתיקה, הוא התמקד בעיקר בתנ"ך ובברית החדשה. אפורה לתלמידיו ללמד אותם. הוא היה חסיד נלהב של הקדושים, ולפיכך לקח על עצמו את המשימה להעלות על הכתב את תולדות הקדושים והקדושים המעונים של הכנסייה, כפי שתועדו באגדות הכנסייה. עבודה זו דרשה מאמץ ניכר. אך הוא כבר התקדם ביפה. אז, כשחשב כי יצליח להיעזר בעבודתו בכתבי הקודש, החל להתעמק בהם. ואכן, כאן הוא מצא קדושים, אך הם היו שונים בתכלית השינוי מאלה שצוינו בלוח השנה הקתולי. אור אלוהי אז הציף את ליבו ושכלו. בפליאה ובתאוב זנח את המשימה שיעד לעצמו, והקדיש את עצמו ללימוד דבר אדוני. במהרה החל ללמד את האמיתות היקרות שגילה בכתבי הקודש. בשנת 1512, לפני שלותר וצווינגלי החלו במלאכת הרפורמציה, הוא כתב, אלוהים הוא זה שמעניק לנו, באמצעות אמונה, את הצדקה המצדיקה אותנו בחסדו, ומנחילה לנו חיי עולם. בעודו הוגה ברזי הגאולה, הוא הכריז, הוי, הנשגבות הנוראה של קורבן התמורה, האדם היחיד אכף מחטא מורשע, והילו ההשם יצא לחופשי. הברכה נעשית ראויה לקללה, אך הקללה הופכת לברכה. האחד שהוא החיים עצמם מת, אך המתים חיים. כבוד האלוהים אפוף אפילה. אך זה שאינו יודע דבר, זולת מבוכה, אותה כבוד. בזמן שלימד, כי תהילת הגאולה שייכת לאלוהים בלבד, הוא אף הכריז כי חובת הציות מוטלת על האדם. הוא אמר, אם אינך חבר בכנסיית המשיח, אתה היבר בגופו. אם אינך היבר בגוף המשיח, כולך מלא בטבעו האלוהי. אם בני האדם יבינו את הזכות היתירה הזו, הם יחיו חיים כה טהורים, צנועים, חסודים וקדושים, שבהשוואה לכבוד האלוהים השורה בקרבם, שאין אנוש אינה יכולה לראותו, הכבוד והתהילה של העולם הזה יראו להם ראויים לבוז. אחדים מתלמידיו של לאפבר הקשיבו לדבריו בלהיטות. זמן רב, לאחר שקולו של המורה יושתק, הם ימשיכו לבשר את האמת. ויליאם פרל היה אחד מהם. כבן להורים יראי שמיים, שחונך על ברכי האמונה הצרופה של תורות הכנסייה, יכול היה להכריז לגבי עצמו, בציטוט מדברי שאול השליח. חייתי כפרוש על פי הכת ההדוקה ביותר של דתנו. מעשי השליחים, כבב 5. כקתולי הדוק, הוא היה להוט להשמיד כל מי שהעז לצאת נגד הכנסייה. הייתי חורק בשיני כזהב פראי מלא זעם, אמר בשלב מאוחר יותר לגבי התקופה הזו בחייו. בכל פעם ששמעתי מישהו שדיבר בגנות האפיפיור, הוא סגד לקדושים בלהט ודביקות. ביקר בחברת לאפבר בכנסיות בפריז, התפלל וסגד לפני המזבחות, וקישט את היכלי הקודש במתנות. אך כל הטקסים והמצוות שקיים לא הביאו לו שלוות נפש. תחושת האשמה על חטאיו העיקה על נשמתו, וכל סיגופי החרטה שלו לא הצליחו להפיגה. כששמע דבריו של מתקן הדת שאמר, גאולה היא מתת חסד, שה האלוהים אכף מחטא מורשע, והילו החוטא מזוכה. וגם, רק צלב המשיח פותח את שערי גן ההדן ונוהל את שערי הגיהנום. הוא שמע את קולו כבת קול מן השמיים. פרל קיבל בשמחה את האמת. השינוי שהתחולל בליבו בקבלתו את האמונה דמו להלה של שאול השליח, וחילצוהו מן השיעבוד למסורת אל החירות של בני האלוהים. לדבריו, לאחר המהפך שחל בחייו, במקום לב רצחני של זהב פראי מסוכן, הוא היה שקט ורגוע כמו שא ענב ותמים. לאחר שליבו שם מן האפיפיור וניתן לישוע המשיח. בזמן שלאפבר המשיך להפיץ את ההור בקרב תלמידיו, פארל, שהפך לקנאי למטרת המשיח, כפי שהיה קנאי למטרת האפיפיור, יצא לבשר את האמת קבל עם ועולם. זמן קצר לאחר מכן, אחד מנכבדי הכנסייה, הבישוף של מו, הצטרף אליהם. מורים אחרים, משכילים ומוכשרים מאוד, הצטרפו אליהם והכריזו את האמת, אשר זכתה בחסידים רבים בקרב כל המעמדות, מבתי הפועלים והיקרים ועד ארמון המלך. אחותו של פרנסיס הראשון, המלך שישב על הכס באותה תקופה, קיבלה את האמונה המתוקנת. המלך עצמו והמלכה ההם ראו את האמונה המתוקנת בעין יפה לזמן מה. ומתקני הדת שתקוות גדולות פיימו בליבם ייחלו לעת שבה צרפת כולה תקבל את בשורת המשיח. אך תקוותיהם התנפצו. מבחנים קשים ורדיפות ציפו לתלמידי המשיח. אולם בחסד אדוני הדבר נהלם מהניהם. בינתיים הם נהנו מתקופה של שלום כדי שיוכלו להזור כוחות לקראת הסערה. בעת ההיא, הרפורמציה התקדמה במהירות. הבישוף של מור פעל בלעת במחוז שלו, ולימד הן את הכמרים והן את העם. כמרים בורים ומושחתים הודחו והוחלפו, ככל שהסתייע הדבר, מאנשים בעלי ידע ויראת שמיים. הבישוף השתוקק שלחסידיו תהיה גישה לדבר אדוני, ותשוקתו התמלה במהירה. לפבר עסק בתרגום הברית החדשה, ובזמן שכתבי הקודש בגרמנית, בתרגומו של לותר, ראו הור בוויטנברג, הברית החדשה בצרפתית הודפסה בהירמו. הבישוף לא חסך בעמל או בממון כדי להפיץ את הברית החדשה בקרב בני קהילתו, ובמהרה החזיקו עיקרי מו בכתבי הקודש. כנושאים הגובים בצמה, המקדמים בברכה מעיין מים חיים, כך קיבלו נשמות אלה את המסר השמימי. העיקרים בשדות ובעלי המלאכה בסדנותיהם התעודדו במהלך עמל יומם כאשר שוחחו על האמיתות היקרות של כתבי הקודש. בערבים, במקום ללכת לחנויות לממכר יין, הם נאספו בביתו של אחד מהם כדי לקרוא בצוותא בדבר אדוני, להתפלל ולעבוד את האל. שינוי כביר התחולל במהרה בקהילות אלה. עליו שחבריהן היו בני מעמד הפועלים, עיקרים קשי יום וחסרי השכלה, כוחו המרומם והמחולל שינוי של החסד האלוהי ניכר בחייהם. הם ניצבו בהנבה, באהבה ובקדושה, כהדים של המהפך, שהבשורה מחוללת בחיי מי שמקבל אותה בכל ליבו ומאודו. ההור שזרח על ההיר מו שלח את קרניו למרחקים. מדי יום גדל מספר האנשים שקיבלו את האמונה המתוקנת. המלך, שבז לקנאות העיוורת, צרת האופקים של הנזירים, הצליח לעצור לזמן מה את זעמה של ההיררכיה האפיפיורית. אך לבסוף, ידם של ראשי הדת הקתולית הייתה על העליונה. המוקד נערך. הבישוף של מור, שהולץ לבחור בנש המוקד, להתכחשות לאמונתו, בחר בדרך הקלה יותר. החרף מפלתו של הרוהה, צון מריתו נותר נאמן. רבים העידו על האמת בעודם הולים בלהבות. בזכות אומץ ליבם ומסירותם, משיחיים ענבים אלה דיברו מעל המוקד אל רבבות בני אדם, שבימים של שלום לא שמעו מעולם את עדותם. לא היו אלה רק הענבים והענים שהעזו להעיד על המשיח בעיצומם של סבל, לעג ובוז. בהיכלות הנשגבים, בטירות ובהרמונות, ישבו נשמות אציליות שהוקירו את האמת יותר מאושרן, מעמדן ואפילו חייהן. שריון הבירים הסתיר רוח אצילית, נשגבה ומסורה יותר מזו שהסתתרה מתחת גלימת הבישופים. לואיס דה ברקווין היה בן אצולה. הביר אמיץ ואצילי זה, שהיה מסור ללימודים, היה אדם בעל נימוסים, מידות טובות ומוסריות מופתית. מחבר אחד כתב עליו, הוא היה חסיד גדול של החוקה והשיטה הקתולית, ואהב מאוד לשמוע מיסות ודרשות. גולת הכותרת במידותיו הטובות הייתה תיובו המיוחד כלפי הדת הלותרנית. אולם, כרבים אחרים, לאחר שיד ההשגחה כיוונה אותו אל כתבי הקודש, הוא הופתע לגלות בהם לא את תורות הדת הקתולית, אלא את משנתו של לותר. לפיכך, הוא התמסר בכל ליבו ומאודו למטרת הבשורה. כאדם המשכיל ביותר בקרב אצילי צרפת, ובזכות שכלו החד, רהיטותו, אומץ ליבו האיתן ולהתו ההירואי, בשילוב עם השפעתו הרבה בחצר, הוא היה חביב מאוד על המלך. הוא נחשב בידי רבים כמי שיועד להיות מתקן הדת בארצו. בזה אמר, ברקווין היה יכול להיות לותר השני. אילו מצא בפרנסיס הראשון אלקטור שני. הוא גרוע מלותר, זעקו הקתולים. הקתולים בצרפת הטילו עליו אימה רבה יותר. הם קלו אותו באבון כפירה, אך הוא שוחרר מן הכלא בצו המלך. המאבק נמשך שנים רבות. פרנסיס, שהתנודד בין הקתוליות לרפורמציה, נשא באורך רוח את קנאותם הפראית של הנזרים ודיכא אותה לסירוגין. ברקווי נעשה 3 פעמים בידי הרשויות הקתוליות, ופעם אחר פעם שוחרר בידי המלך, שהעריץ את שכלו החד ואת אופיו האצילי, וסירב להקריב אותו לשלטון הרשע של הדת הקתולית. ברקווין שב והוזר מפני הסכנה שערבה לו בצרפת, וידידיו דחקו בו ללכת בעקבות אלה שבחרו לצאת לגלות מרצון ומצאו שם מחסה. אירסמוס, הפרדן והסטגלטן, שעם כל עושר ידיעותיו ולמדנותו, כשל בגדולה המוסרית אשר מרוממת את האמת ומכניע את החיים והכבוד לציוויה, כתב לברקווין. בקש שישלחו אותך כשגריר להרת זרה. סע ברחבי גרמניה. אתה מכיר את בדה ואת טיבו. מפלץ בעל 1,000 ראשים, היורק ארס לכל עבר. אויביך מכונים ליגיון. גם אם הייתה מטרתך טובה 7 מזו של ישוע המשיח, הם לא היו מניחים לך עד שהיו מענים ומשמידים אותך. אל תבטח יתר על המידה בהגנת המלך. בכל מקרה, אל תסכן את שמי הטוב במחלקה לתיאולוגיה. אך כשהסכנות גדלו, להטו של ברקווין רק הלך וגבר. כיוון שמטיבו לא היה מסוגל לאמץ את הלך הרוח, הסטגלטנות שעמדו מאחורי עצתו של אירסמוס, הוא היה נחוש בדעתו לנקוט צעדים נועזים יותר. הוא לא רק יגן על האמת, אלא אף יתקוף את השקר. הוא יטיל על הקתולים את אשמת הכפירה שהם ביקשו להטיל עליו. אויביו המרים והנמרצים ביותר היו המורים המלומדים והנזירים שלימדו במחלקה התיאולוגית באוניברסיטה של פריז, אחת ממוסדות ההשכלה הדתיים הגבוהים ביותר בפריז ובצרפת כולה. ברקווין הוציא מכתביהם של מלומדים אלה 12 השגות, פרסם אותם ברבים וטען כי הן סותרות את כתבי הקודש, ולפיכך מהוות כפירה. במקביל, הוא פנה אל המלך בבקשה שישמש כבורר במחלוקת. המלך, שלא התנגד לאימות בין הכוח לחריפות המחשבה של הצדדים היריבים, וסס על ההזדמנות להשפיל את גאוותם של הנזירים היהירים, ביקש מן הקתולים להגן על מטרתם באמצעות כתבי הקודש. הללו ידעו כי כלי נשק זה לא יועיל להם רבות. מאסר, עינויים ושריפה על המוקד היו כלי הנשק שהם היטיבו להשתמש בהם. עתה התהפכו היוצרות, והם הבינו שהם עומדים ליפול לבור שהם קראו בעבור ברקווין. הם הביטו סביבם בפליאה, ובתוך כך חיפשו דרך מילוט. בדיוק בשעה הזו, צלם של הבתולה, שניצב בפינת אחד הרחובות המרכזיים, נמצא קרות ומושחת. העיר סערה כמרקחה. המוני בני אדם נהרו אל המקום, כשעל פניהם ארשת זעם והבל. גם המלך התחלחל והצטהר. כאן היה יתרון שהנזרים יכלו לנצלו לתועלתם, והם אכן הזדרזו לעשות זאת. הם זעקו. אלה הפירות הבאושים של הדוקטרינות של ברקווין. הכל יארס, הדת, החוקים, הכס עצמו, באמצעות קונספירציה לותרנית זו. ברקווין נעצר שוב. המלך נעדר בעת ההיא מפריז, והנזרים יכלו לפעול כאהבת נפשם. מתקן הדת נשפט, הורשע ונגזר עליו עונש מוות. הוא מחשש שפרנסיס יתערב כדי להצילו, גזר הדין בוצע כבר ביום שבו נגזר. ברק ונובל בצוהרי היום אל אתר ההוצאה להורג. קהל גדול נאסף במקום כדי לחזות בהוצאתו להורג. ורבים הוקו בתדהמה ונחרדו כשראו כי הקורבן הינו בנה של אחת המשפחות הטובות, האמיצות והאציליות ביותר של צרפת. תדהמה, זעם, בוז ושנאה מרה הגדירו את פניהם של ההמונים שהתקהלו במקום. אך על פניו של אדם אחד לא העיב שום צל. מחשבותיו של הקדוש המעונה ניסו הרחק מן המחזה הסוהר והעומה הזה. הוא היה מודע אך ורק לאדונו. עגלת הנידונים למוות הניתבת שעליה הובל, פניהם הקודרות של רודפיו, המוות הנורא הצפוי לו, לכל אלה לא שם לב. המושיע החי, שקם לתחייה מן המתים והוא חי לעולמים, ובידיו מפתחות המוות והשאול ניצב לצידו. פניו של ברקווין קרנו בזיו ובשלוות גן ההדן. הוא לבש בגד נהה, גלימת כתיפה, חולצה הדוקה מבד סטן ומשי וגרבי זהב. הוא עמד להעיד על אמונתו בנוכחות מלך מלכי המלכים והיקום כולו שצפה בו, ולכן אף סימן של אבלות לא ההיב על שמחתו. כאשר התהלוכה התקדמה לאיתה לאורך הרחובות ההמוסים, הביטו האנשים בהשתהות מארשת השלווה הצרופה והניצחון חדור השמחה שנחה על פניו. הם אמרו, הוא נראה כאדם היושב במקדש והוגה בקודש. על המוקד ניסה ברקווין לומר כמה מילים לקהל, אך הנזירים שחששו מן התוצאה החלו לצוק, והחיילים הרישו בכלי נשקם, עד שהשעון הרב גבר על קולו של הקדוש המעונה. דבריו של בר הסמכה העליון ביותר בפריז התרבותית, בתחומי הספרות והאמונה, שנאמרו כבר בשנת 1529. דרבנו את ההמון הפשוט, שהתאסף בשנת 1793, כשדיבר על הדרך הנבזית שבה הושתקו על הגרדום המילים הקדושות של הגוססים. ברקווין נחנק למוות וגופו הוכלה בלהבות האש. הבשורות המרות על מותו ציירו מאוד את תומכי הרפורמציה בכל רחבי צרפת. אך המופת שלו לא נשכח. עד האמת אמר, גם אנו להוטים לקדם את המוות בשמחה, ולמקד את מבטנו בעולם הבא. במהלך הרדיפות בהיר מו, המורים שלימדו את האמונה המתוקנת, לא קיבלו רישיון להטיף, ולכן פנו לשדות ביסור אחרים. לאחר זמן מה, לאבר נסע לגרמניה. פרל שב להיר הולדתו במזרח צרפת כדי להפיץ את ההור בבית ילדותו. להיר כבר הגיעו ידיעות על מה שהתחולל במו, והאמת שפרל לימד בעוז ובלעת קנתה לה מאזינים. במהרה קמו הרשויות כדי להשתיקו והוא גורש מן ההיר. על אף שנבצר ממנו לפעול בגלוי, הוא נסע דרך מישורים וכפרים, לימד בבתים פרטיים ובגנים נסתרים, ומצא מחסה ביערות ובמהרות שבהם ביקר תדירות בנערותו. אלוהים הכשירו למבחנים קשים יותר. הוא אמר, צלבים, רדיפות ומערבים של השטן לא חסכו לי. הם אפילו היו יותר ממה שיכולתי לשאת בכוחי שלי. אך אלוהים הוא אבי שבשמיים. הוא מעניק לי סעד וכוח, והוא יעזרני לנצח נצחים בכל הכוח שאזדקק לו. בדומה למה שקרה בימי השליחים, הרדיפות היו דווקא לטובת הבשורה. פיליפים, א' 12. לאחר שהמבשרים גורשו מפריז ומו, הם עברו בארץ ובישרו את דבר אלוהים. מעשה השליחים, ח' 4. כך עשה ההור את דרכו למחוזות נידחים רבים ברחבי צרפת. אלוהים ממשיך להכשיר פועלים שירחיבו ויקדמו את מטרתו. באחד ממוסדות הלימוד בפריז, למד צעיר, שקט ומעורר, שכבר הוכיח את עצמו כבעל תפיסה חדה ושכל מבריק, שאף התבלט בזכות אורח חייו הטהור, לא פחות מאשר להטו האינטלקטואלי ועדיקותו הדתית. גאונותו של ג'ון קלווין, שהתבטא הלכה למעשה, הפכה אותו במהרה לגאוות המכללה. אנשים ציפו והאמינו שהוא יהפוך לאחד ממגיני הכנסייה הכישרוניים והמכובדים ביותר. אולם, קרן אור חדרה אפילו דרך כותלי הסקלטנות והאמונות התפילות שסגרו על קלווין. הוא שמע את התורות החדשות בחלחלה, ולא פקפק בכך שהכופרים היו ראויים להש המוקד שאליה הובלו. עם זאת, שלא במתכוון, הוא נתקל בתורת הכפירה, ונאלץ לבחון את עוצמתה של התיאולוגיה הקתולית כדי להפריך את התורה הפרוטסטנטית. דודנו של קלווין, שהצטרף למתקני הדת, שהה בפריז. שני קרובי המשפחה נפגשו לעתים קרובות ודנו בסוגיות שעוררו מחלוקת בארצות הנצרות. אוליבטן הפרוטסטנטי אמר, בעולם יש רק שתי דתות. האחת היא פרי המצאתו של האדם, ועל פיה יכול האדם להושיע את עצמו באמצעות כסים ומעשי חסד. השנייה היא זו שנחשפה בכתבי הקודש, ומלמדת את בני האדם לחפש ישועה ולקבלה אך ורק כמתת חינם מהת אלוהים. קלווין הכריז, איני מקבל אף אחת מתורותיך החדשות. האם סבור אתה שחייתי בשקר כל ימי חיי? אך במוחו צצו מחשבות שלא עלה בידו לגרשן בכוח הרצון. בבדידות חדרו, אגם בדברי דודנו. תחושת אשמה על חטא ההיקה על מצפונו, והוא ראה עצמו ניצב לפני שופט הצדק הקדוש ללא מיליץ יושר. הוא הבין כי התיווך של הקדושים, מעשי החסד וטקסי הכנסייה, הם בכוחם לחפר על חטאים. הוא יכול היה לראות אך ורק את החשיכה הגמורה של היהוש הנצחי המצפה לו. לשווא ניסו אנשי הכמורה להקל על צערו. הוא הסתגף והלך לבידויים, אך לשווא. כל הצעדים הללו לא יכלו לפייס בנשמתו לאלוהים. קלווין המשיך להתייסר בחיבוטי הנפש חסרי השחר הללו, כשבאחד הימים, כשביקר באחת מכיכרות העיר, היה עד לשריפתו על המוקד של כופר. הוא נמלא פליאה מהבעת השלווה שנחה על פניו של הקדוש המעונה. בעיצומם של ההינויים והמוות הנוראי שהומתו עליו, ותחת ההרשעה הנוראה ביותר של הכנסייה, הוא הפגין אמונה והוז רוח שעמדו בסתירה גמורה ליהוש ולהפעילה שקנו להם אחיזה בנפשו של התלמיד הצעיר, שציית בקפדנות ובאופן מושלם לכנסייה. הוא ידע כי הכופרים ביססו את אמונתם על כתבי הקודש. לפיכך הוא גמר הומר בנפשו ללמוד את כתבי הקודש ולגלות, אם יעלה הדבר בידו, את סוד עושרם של הכופרים. בכתבי הקודש מצא את המשיח. הוא זהק, אבי שבשמיים. קורבן המשיח פייס את חרון הפך. דמו רחץ ותיאר אותי מאבונותיי. מותו כיפר בעבורי. המצאנו לעצמנו שלל אבלים חסרי שחר. אך אתה הנחת את דברך לפניי כלפיד. אתה נגעת בליבי. וזאת כדי שאתאב את כל המידות טובות והזכויות האחרות זולת אלה של ישוע. קלווין חונך משחר ילדותו לכמורה. כשהיה רק בן 12, הוא מונה לכומר של כנסייה קטנה, והבישוף גילח את ראשו בהתאם לחוקת הכנסייה הקתולית. הוא אמנם לא קיבל הקדשה ולא קיים ככומר, אך הפך לאחד מחברי הכמורה, ובזכות מינויו ותוארו זכה לקצבה. עתה, כשחש כי לא יוכל לעולם לכהן כקומר, פנה לזמן מה ללימודי משפטים. אך לבסוף זנח את המטרה והחליט להקדיש את חייו לבשורה. אך הוא לא היה בטוח אם עליו להיות מורה. מטבעו הוא היה ביישן והססן. ובנוסף, משום שהעיקה עליו תחושת האחריות הכבידה, ההולמת את התפקיד, הוא רצה להמשיך בלימודיו. אך הפצרותיהם הכינות של חבריו שכנעוהו לבסוף. זה נפלא, אמר, שאדם ממוצא כה צנוע ירומם לכבוד כה גדול. קלווין החל את עבודתו בשקט ובצינה, ומילותיו היו כטל המרווה את האדמה. הוא עזב את פריס ושעה עתה בעיירה כפרית שהייתה נתונה תחת חסותה של הנסיכה מרגרט, אשר אהבה את הבשורה והעניקה את חסותה לתלמידי הבשורה. קלווין היה עדיין בחור צעיר, עדין, מנומס וצנוע. הוא החל את עבודתו בבתי התושבים. בעודו מוקף בבני המשפחות, הקריא את כתבי הקודש והעביר להם את אמיתות הגאולה. שומע מסר בישרו את הבשורות הטובות לזולת, ובמהרה יצא המורה להיירות ולכפרים הקטנים שהקיפו את עירו. הוא השיג דריסת רגל, מטירות ובצריפים, והמשיך בדרכו, בעודו מניח את היסודות לקהילות שיהפכו להידות אמיצות של האמת. מקץ כמה חודשים שב לפריז. כאן כבר התחוללה סערה בלתי רגילה בחוגי המשכילים והמלומדים. בעקבות לימוד שפות עתיקות, בני האדם פנו על כתבי הקודש, ורבים מהם, שליבם נותר חתום לאמיתות התמונות בהם, דנו בהם עתה בלהיטות, ואפילו התנצחו עם מנהיגי הדת הקתולית. ועל אף שקלווין היה לוחם מיומן בשדות הקרב של המחלוקת התיאולוגית, הייתה לו עתה משימה נעלה יותר לבצע, מאשר להתנצח עם מלומדים קולניים אלה. הרוחות סהרו, וזה היה הזמן לחשוף את האמת. בזמן שאולמות האוניברסיטאות נמלאו בהמולת הוויכוחים התיאולוגיים, עבר קלווין מבית לבית. הקריא וביהר את כתבי הקודש, ובישר לאנשים את המשיח הצלוב. ביד ההשגחה, פריז תקבל הזמנה נוספת לקבל את הבשורה. קריאתם של לאפבר ופארל נדחתה על הסף, אך המסר יבוסר שוב לכל תושבי העיר הגדולה. המלך, שהושפע משיקולים פוליטיים, טרם צידד ברומא באופן מלא כנגד הרפורמציה. מרגרט עדיין דבקה בתקווה שהפרוטסטנטיות תנחל ניצחון בצרפת. היא החליטה שהאמונה המתוקנת תבוסר בפריז. בהת היעדרותו של המלך, היא הורתה לקומר פרוטסטנטי להטיף בכנסיות ההיו. היות שהדבר נאסר בידי הרשויות הקתוליות, היא פתחה את שערי הארמון. אחת הדירות הוסבה לכנסייה, והוכרז כי מדי יום בשעה מסוימת תינתן דרשה, ואנשים מכל שדרות החיים הוזמנו לשמוע אותה. המוני בני אדם נהרו לשם כדי לשמוע את הדרשות. לא רק הכנסייה עצמה, אלא גם הפרוסדורים והאולמות היו מלאים מפה לפה. אלפים התאספו בכל יום, אצילים, מדינאים, מלומדים, סוחרים וכפריים. המלך, תחת שיאסור את ההתקהלות, הורה על פתיחתן ששתי כנסיות בפריז. מעולם לא התרגשה ההיר מדבר אדוני באופן כזה. רוח החיים נשבה משמיים והפיך החיים בבני האדם. מתינות, טהרה, סדר ויעילות תפסו את מקומן של שכרות, הפקרות, מריבות ובטלה. אך ההיררכיה הקתולית לא ישבה בחיבוק ידיים. המלך סירב להתערב כדי לעצור את ההטפות. ולכן, ראשי הדת הקתולית פנו אל פשוטי העם. הם לא חסכו באמצעים כדי לעורר את הפחדים, האמונות התפילות והדמיון הפרוע של ההמונים הבורים שהאמינו באמונות תפילות. פריז שנכנעה למורה השקר שלה, לא ידע את מועד פקודתה, וגם לא מהין יבוא שלומה, בדיוק כמו ירושלים בעת העתיקה. אפילוקס י"ט 42-44. דבר אדוני בוסר בהיר הבירה במשך שנתיים. אך בזמן שרבים קיבלו את הבשורה, הרוב דחוע על הסף. פרנסיס גילה סובלנות לכאורה, אך רק כדי לשרת את מטרותיו, והקתולים השיגו שוב עליונות. שוב נסגרו הכנסיות והוקם המוקד. קלווין שהה עדיין בפריז. הוא הכשיר את עצמו לפועלו באמצעות לימוד, הגות ותפילה, ובד בבד המשיך להפיץ את האור. אולם, לבסוף הוא נחשב בכפירה, והרשויות החליטו להביאו להש המוקד. מכיוון שחש בטוח לחלוטין במקום ההתבודדות שלו, לא חלפה במוחו שום מחשבה על סכנה. החבריו מיירו לחדרו עם הבשורות שהשוטרים עושים דרכם אליו כדי לעוצרו. מתוך שנייה נשמעה דפיקה רמה על השער החיצוני. היה עליהם לפעול מיידית. אחדים מחבריו עיכבו את השוטרים בדלת, והיתר סייעו לו לרדת מן החלון. אוהז הוא נמלט במהירות אל פאתי העיר. לאחר שמצא מקלט בצריף של פועל שתמך ברפורמציה, הוא התלבש בבגדי העבודה של מערכו, הניח מעדר על כתפו ויצא לדרך. לאחר שנסע דרומה, הוא מצא מקלט במחוזות על שלטון של מרגרט. הוא שהה כאן חודשים ספורים, בטוח ומוגן בחסות חברים בעלי השפעה, ועסק כבעבר בלימוד. אך ליבו היה נתון לביסור בצרפת, והוא לא היה מסוגל להמשיך לשבת בחיבוק ידיים. ברגע שהסערה שכחה מעט, הוא חיפש שדה ביסור חדש בפויטרס, שהייתה באוניברסיטה, ורעיונות חדשים כבר התקבלו בה בחיוב. בני כל המעמדות שמעו את הבשורה בשמחה. הבשורה לא בוזרה קבל עם ועולם. אך קלווין בישר את מילות חיי הנצח לכל מי שחפץ לשומן בביתו של שופט שלום בכיר. לפעמים במקום מגוריו ולפעמים בגן ציבורי. בתוך זמן מה גדל מספר מאזיניו. התחושה הייתה שיהיה בטוח יותר להתוסף מחוץ לעיר. כמקום האספה נבחרה מהרה ששכנה בצדי הרוץ צר ועמוק. וחסתה בצל עצים מוסלהים שתלו מעליה והפכוה למקום מבודד כמעט מושלם. אנשים שיצאו מן העיר בקבוצות קטנות ונסו בדרכים שונות עשו את דרכם אליה. במקום מבודד זה הוקראו והוברו כתבי הקודש. כאן נרגגה סעודת האדון לראשונה בידי הפרוטסטנטים של צרפת. מקהילה קטנה זו יצאו מספר מבשרים נאמנים לשדות ביסור. פעם נוספת שב קלווין לפריז. עדיין לא היה מסוגל לוותר על התקווה שצרפת תקבל את הרפורמציה כאומה. אך הוא מצא שכמעט כל דלת הייתה סגורה לבשורה. ביסור הבשורה הוביל הישר למוקד. ולכן, לבסוף הוא החליט לנסוע לגרמניה. ברגע שיצא מצרפת, פרצה סערה מעל ראשיהם של הפרוטסטנטים, והיא מהנשאר בצרפת, היה זה ודאי גם סופו. מתקני הדת הצרפתים, שהיו להוטים לראות את ארצם מתקדמת בקצב של גרמניה ושוויץ, החליטו להקות באמונות התפילות של הכנסייה ברומא מכת מחץ, שתעורר את האומה כולה. לפיכך, בתוך לילה אחד, הודבקו בכל רחבי צרפת אלונים שגינו את המיסה. במקום לקדם את הרפורמציה, קבוצה קנאית זו, שפעלה באופן לא נבון, המיטה חורבן לא רק על מפיציה, אלא גם על תומכי הרפורמציה בצרפת כולה. היא נתנה לקתולים את הדבר שהשתוקקו לו מזמן. עילה לדרוש את השמדתם הסופית של הכופרים כמסיתים מסוכנים, המהררים את יציבות הכס ושלום האומה. בהמצאות יד נהלמה, בין אם של חבר לא זהיר או של אויב הרמומי, הדבר לא נודע מעולם. אחד ההלונים הוצמד לדלת הלשכה הפרטית של המלך. המלך נחרד. בהלון הותקפו בתקיפות אמונות תפילות שזכו להערצת הדורות. החוצפה שהן לה אח ורע, לקפות את המילים הנוקבות והמחרידות האלה, על בית המלוכה, אהלתה את חמתו של המלך. לתדמתו, הוא עמד זמן מה בהודו רוהד וחסר מילים. לבסוף, אמר בחמת זהמו את המילים הנוראות הבאות. תפסו את כולם, שההמונה הלותרנית תיכחד כליל. הפור נפל. המלך החליד לצדד בכנסייה הקתולית באופן מלא ומוחלט. מיד ננקטו המצאים למעצרם של כל הלותרנים בפריז. אומן אני, שדבק בדת המתוקנת, ונהג להזמין את המאמינים לאספות חשאיות, נתפס. לאחר שאימו עליו במוות מיידי על המוקד, הוא נדרש להוביל את שליחי הקתולים לכל בתי הפרוטסטנטים בהיר. הוא נרתע בהימה מן ההצעה השבילה, אך לבסוף גבר עליו הפחד מהש הלהבות, והוא הסכים לבגוד באחיו. כשהצבא צוהד בראש, הוא מורין, בלש המלך, ולצידו הבוגד מוקפים בפמליה של כמרים, נזרים, נושאי קטורת וחיילים, עשתה החבורה את דרכה בהיטיות ברחובות ההיר. התהלוכה נערכה למרית עין לכבוד סעודת הקודש. אקט של כפרה להלבון שהלבו הפרוטסטנטים בפולחן המיסה. אך מאחורי התהלוכה הדתית הסתתרה מזימה קטלנית. כשהתהלוכה הגיעה לביתו של פרוטסטנט, הבוגד עוטט בידו. אך לא הוציא הגה מפיו. התהלוכה נעצרה, הצבא נכנס לבית, המשפחה נהזקה ונגררה החוצה. והחבורה ההיומה המשיכה בדרכה בחיפוש אחר קורבנות נוספים. אף בית, גדול או קטן, חשוב או חסר חשיבות, לא נחסך מן החיפוש. אפילו לא המכללות באוניברסיטת פריז. מורין גרם להיר כולה לרוד. הקורבנות הוצאו להורג בהינויים אכזריים, המוציאים להורג התבקשו להפחית את עוצמת הלהבות כדי להאריך את איסורי הקורבנות. אך הללו מתו כמנצחים. אמונתם לא התעררה, ודבר לא העיב על שלוות נפשם. עודפיהם, שלא עלה בידם לזעזע את אמונתם האיתנה, חשו מובסים. הגרדומים הוצבו בכל ריבי פריז, וספת הקורבנות נערכה יום אחרי יום, במטרה להפיץ את הפחד מכפירה באמצעות פיזור ההוצאות להורג מהחווי ההיר. אך בסופו של דבר, הבשורה יצאה כשידעה על העליונה. פריז כולה ראתה אתה, הילו בני אדם הניבו את הרעיונות החדשים. אין בימת כנסייה טובה יותר ממדורה היוקדת תחת רגליו של קדוש מעונה. ההושר חדור השלווה שהאיר את פניהם של האנשים האלה בזמן שצעדו אל אתר ההוצאה להורג, הגבורה והאומץ שהפגינו כאשר ניצבו בתוך הלהבות היוקדות, ומחילתם מתוך ענווה על הפגיעות וההלבונות שספגו, חוללו מהפך בקרב רבים, והפכו כעס לחמלה, שנאה לאהבה, ודיברו ברהיטות כובשת בשמה של הבשורה. הכמרים שהיו נחושים לשלב את חמת הזעם הציבורית, הפיצו ההשמות מרושעות ביותר נגד הפרוטסטנטים. הם הואשמו בכך שזממו לטפוח בקתולים, להדיח את הממשלה ולרצוח את המלך. הכנסייה לא הציגה ראיות כלשהן לאישוש ההשמות הללו, אך נבואות רעות אלה עתידות להתגשם. מכל מקום, זה יקרה בנסיבות אחרות לגמרי, ומסיבות שונות בתכלית השינוי. מסי ההבל והאכזריות שביצעו הקתולים כנגד הפרוטסטנטים החפים מפשע דרשו ענישה כבידה. ואכן, בדורות הבאים, בעל המלך, ממשלתו ונתיניו, ההבדון שנובע באותן נבואות שחורות, שהתבססו על האשמות חסרות שחר כלפי הפרוטסטנטים. אלא שבסופו של דבר היוצרות התהפכו, ומתנגדי הנצרות והקתולים עצמם הם שהמיתו עליהם את אובדנם. לא ייסוד הדת הפרוטסטנטית, אלא דיכויה, הוא שהמית 300 שנים לאחר מכן, את האסונות הנוראים האלה על צרפת. חשד, חוסר אמון וטרור שררו בכל המעמדות. בעיצומה של הדאגה הכללית, נחשפה עוצמת ההשפעה שהייתה למשנתו של לותר על ליבם של אנשים שהצטיינו בתחומי החינוך. ההנהגה והמוסר והפכו למופת. משרות חשובות של אמון וכבוד התפנו לפתע. אומנים, ציירים, מלומדים, פרופסורים באוניברסיטאות, מחברים ואפילו אנשי חצר נעלמו. מאות נמלטו מפריז והיו לגולים מרצון ממולדתם. כשבמקרים רבים הנטישה הייתה הרמז הראשון לתמיכתם בדת המתוקנת. הקתולים הביטו סביבם בפליאה, כשחשבו על הכופרים שחיו בקרבם ולא הוררו את חשדם. הם קילו את זעמם בהמוני הקורבנות הנחותים יותר שנמצאו תחת שליטתם. בתי הכלא היו עמוסים. האוויר כולו הפך שחור, כהרפיח מהשן המדורות הבוערות שהודלקו כדי לשרוף את מאמיני הבשורה. פרנסיס הראשון התפהר בהיותו מנהיג בתנועה כבירה למען תחייה רוחנית ורעיונית, שסימנה את תחילת המאה ה-16. הוא סס לקבץ בחצרו אנשי ספר מכל ארצות התיבל. בזכות אהבת הספר שלו ובוזו לבורות, ולאמונות התפילות של הנזירים, נבע הסובלנות הקלה שהוא גילה כלפי הרפורמציה. אולם, ברוב להטו לחסל את הכפירה, נותן חסות זה לספרות ולרכישת ידע, הוציא צו שהכריז על ביטול הדפוס בחבית צרפת. פרנסיס הראשון הוא אחד מבין שלל דוגמאות שתועדו בהיסטוריה והראו כי פיתוח אינטלקטואלי אינו המצאי הגנה מפני חוסר סובלנות דתית ורדיפות. צרפת עמדה להתחייב בטקס חגיגי פומבי לחסל את הדת הפרוטסטנטית. הכמרים דרשו שההלבון כנגד השמיים, שהוא בא בגינוי המיסה, יחופר בדם, ושהמלך ייתן את הסכמתו בשם עמו לטבח הנורא. ה-21 בינואר 1535 נקבע כמוהד לטקס הנורא. פחדים חדורי אמונות תפילות ושנאה המונעת מקנאה היוורת התעוררו בקרב האומה כולה. ההמונים שנהרו לפריז מכל סביבותיה גדשו את רחובותיה. תהלוכה ענקית ורבת רושם תפתח את היום המיועד. הבתים שניצבו לאורכה של הצעדה לבשו הבל. פה ושם הוקמו מזבחות, וליד כל דלת בהר לפיד לכבוד סעודת הקודש. לפני עלות השחר, הסתדרה התהלוכה בשורה על יד ארמון המלך. אחרי הצלבים והדגלים של הכנסיות האזוריות, צעדו אזרחים, זוגות זוגות, שנשאו לפידים בוערים. בעקבותיהם צעדו חברי ארבעת מסדרי הנזירים, כל מסדר בלבוש הייחודי לו. אחריהם ניסה אוסף ענקי של שרידים מקודשים. בעקבותיהם נסו בחירי הכמורה, עטויים בגלימות ארגמן ומקושטים בתכשיטים, משובצים הבנים יקרות, יוצרים בכך מערך נהדר ונוצץ. הם ישבו תחת הפריון מריב, שניסה בידיהם של ארבעה שרים בחירים. בעקבותיהם צהד המלך, ללא גלימת המלכות והכתר, ראשו חפוי, עיניו מושפלות לאדמה, נושא בידו נר דקיק דולק. כך הופיע מלך צרפת, קבל עם ועולם, כבעל תשובה. ליד כל מזבח הוא השתחווה הפעם ארצה בהשפלה. לא בעת ים של מעשי הרשע, שתימו את נשמתו. לא בעתיו של דם החפים מפשע, שידיו גלו בו, אלא בשל החטא הקטלני של נתיניו, שהעזו לגנות את המיסה. בעקבותיו צעדה המלכה ונכבדי המדינה, שאף הם צעדו בזוגות. כל זוג נושא לפיד בוהר. כחלק מטקסי היום, נשא המלך נהום לפני השרים הבכירים של ממלכתו, בהיכל הגדול של ארמון הבישוף. כשעל פניו אבהת צער קודר, הוא ניצב לפניהם וכונן במילים מרשימות ומרגשות, על הפשע, חילול השם, ויום היגון והקלון, שהומת על האומה. הוא קרא לכל נתין נהמן לסייע בהשמדת הכפירה ההרורה שהתפשטה בצרפת ואימה להשמידה. הוא אמר, רבותיי, כשם שנכון הדבר שהנני מלככם, כך, אילו ידעתי שאחד מעבריי נגוע בריקבון המתוהב הזה, הייתי מרשה לכם לחתוך אותו. יתרה מכך, אילו ראיתי שאחד מילדיי נגוע בו, לא הייתי חס עליו. הייתי מוסר אותו לידיכם ומקיבו לאלוהים. דמעות חנקו את קולו, וכשההדה כולה בכתה, היא הכריזה כאיש אחד, נחיה ונמות באמונה הקתולית. ההלטה שירדה לאומה, שמעשה בהור הייתה נוראה. החסד, המהניג גאולה, נהלה. אך צרפת, אחרי שחזתה בעוצמתה ובקדושתה, אחרי שאלפים נמשכו ליופיה הקדוש, פנתה עורף להור והעדיפה את החושך על פניו. תושביה מעשו במתת השמימית שהוצא להם. הם קראו לרע טוב ולטוב רע, עד שהלכו שולל אחר הונאתם העצמית. על אף שהם אולי האמינו, כי הם משרתים את אלוהים בכך שהם רודפים את חסידיו, בכל זאת נקף מצפונם והם חשו אשימים. הם עשו בהור שהיה מצילה מן השקר, מן ההונאה העצמית ומהחתמת נשמותיהם באשמת דם. כאן, בקתדרלה הגדולה, נשבע העם בשבועה חגיגית להשמיד את הכפירה. בדיוק במקום זה, כ-300 שנים מאוחר יותר, תכתיר האומה ששכחה את האלוהים החי, את תהילת התבונה. שוב הסתדרה התהלוכה בשורה, ונציגי צרפת יצאו להתחיל במלאכה שנשבעו לבצע. במבחים קצובים לאורך המסע הביתה, הוקמו גרדומים כדי להוציא להורג את הכופרים, ונקבע שכאשר המלך יגיע לכל אתר כזה, תודלק ערימת העצים כדי שיוכל לחזות במחזה הנורא מתחילתו ועד סופו. פרטי העינויים שסבלו הידים אלה של המשיח מחרידים ומחיבים מכדי לחזור עליהם. ובכל זאת, איש מן הקורבנות לא ייסס ולא נכנע. כאשר הציעו בה מאמין לחזור בו, הוא השיב, אני מאמין אך ורק במה שהטיפו נביאי ושליחי העבר, ובכל מה שחברת הקדושים מאמינה בו. אמונתי תולה מבטחה באלוהים ותגבר על כל כוחות ההופל והשאול. שוב ושוב נעצרה התהלוכה באתרי העינויים. לאחר שהתהלוכה שבה לנקודת ההתחלה, על יד ארמון המלך, התפזר הקהל והמלך והנכבדים פרשו. לאחר שהתהלוכה שבה לנקודת ההתחלה, על יד ארמון המלך, התפזר הקהל והמלך והנכבדים פרשו. שבעי רצון מאירועי היום, גאים בעצמם ומייחלים שהפעולה שזה עתה החלה, תמשיך עד להשמדה המוחלטת של הכפירה. בשורת השלום שצרפת מעשה בה אכן תיעקר מן השורש, והתוצאות יהיו נוראות. ב-21 בינואר 1793, 258 שנים מן היום שבו התחייבה צרפת, בכל ליבה הוא מעודה לרדוף את מתקני הדת, צעדה תהלוכה אחרת, בעלת תכלית שונה לחלוטין ברחובות פריז. פעם נוספת היה המלך הגיבור המרכזי. פעם נוספת הייתה המולה ונשמעו צעקות. פעם נוספת נשמעה הקריאה שדרשה קורבנות רבים יותר. פעם נוספת הוקמו גרדומים שחורים. פעם נוספת הסתיימו אירועי היום בהוצאות להורג מחרידות. לואי ה-16 הובל אל הגרדום בעודו נאבק בסועריו ובתלייניו, ושם הוחזק בכוח עד שהגרזן נפל וערף את ראשו שנשמט על הגרדום. פעם נוספת לא היה המלך הקורבן היחיד. בסמוך לאתר הריגה זה, 2,800 בני אדם קיפחו את חייהם תחת להב הגיליוטינה בימי שפיכות הדמים של משטר הטרור. הרפורמציה הציעה לעולם את התנ"ך והברית החדשה, כשהם פתוחים וגלוהים. היא חשפה את עיקרי תורת אדוני וקרא למצפונם של בני האדם לציית למצוות תורת אדוני. אהבה הינסופית חשפה בפני בני האדם את חוקי ועיקרי השמיים. אלוהים אמר, הושמרתם והסיתם, כי היא, התורה, חוכמתכם ובינתכם להיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים ההילה, ואמרו, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. דברים דלת 6. כשצרפת מעשה במתת השמיים, יזרה את זירי האנרכיה והחורבן. פרי הבאושים הבלתי נמנע היה המהפכה בשלטון הטרור. הרבה לפני שהרדיפות החלו, בעקבות הפצת העלונים, פארל הנוהז והנלהב נאלץ לברוח ממולדתו. הוא נסע לשוויץ, ובזכות מהמצב כמשנה לצווינגלי, הוא סייע בהטיית הקף לטובת הרפורמציה. הוא המשיך לחיות כאן, אך עדיין נודע לו השפעה כבירה על תיקון הדת בצרפת. בשנות גלותו הראשונות התמקדו מהמצב בעיקר בהפצת הבשורה במולדתו. הוא הקדיש זמן רב לביסור בקרב בני עמו בסמוך לגבול. שם צפה בדריכות במאבק וסייע בדברי עידוד ועצות. בסיועם של גולים אחרים תורגמו כתביהם של מתקני הדת הגרמנים לצרפתית, והודפסו בכמויות ביחד עם כתבי הקודש בצרפתית. ספרים אלה נמכרו בכל רחבי צרפת באמצעות מוכרי ספרי דת. הם נמכרו למוכרים במחירים מופחתים, וכך הרווחים שהפיקו מן המכירה אפשרו להם להמשיך להפיצם. פארל החל את פועלו בשוויץ כמורה בבית הספר. הוא ביקר תקופות בקהילה המקומית מבודדת, והקדיש עצמו להוראת ילדים. חוץ מלימודים כלליים, הוא הציג בפני הילדים בזהירות את אמיתות כתבי הקודש, מתוך תקווה להגיע אל ההורים באמצעות ילדיהם. אחדים מהם האמינו. החכמרים יצאו לעצור את פועלו, הצליחו להסיט את הכפריים, חדורי האמונות התפילות, להתנגד למשנתו. הכמרים טענו, זו לא יכולה להיות בשורת המשיח, שכן אנו רואים שהטפתה אינה מביאה שלום אלא מלחמה. בדומה לתלמידי המשיח הראשונים, שכאשר הם נרדפו בהיר אחת, נמלטו לאחרת. כך נהגו גם מתקני הדת. קלווין צהד מכפר לכפר, מהיר להיר, סבל רהב, קור ותשישות, וסיכן את חייו בכל מקום. הוא הטיף בשווקים, בכנסיות, ולפעמים על בימות הקתדרלות. לפעמים מצא כנסייה ריקה, ולפעמים הטפתו הופרעה בצעקות ולעג. לפעמים הוא הופרד בכוח מן הבימה. למעלה מפעם אחת התנפל עליו האספסוף, והיכה אותו כמעט למוות. אך הוא המשיך בפועלו. על אף שלפעמים נהדף לאחור, הוא שב למאבק בנחישות וללא להוט. פעם אחר פעם ראה כפרים וערים שהיו מהוזי הדת הקתולית, פותחים את שעריהם לרווחה לבשורת המשיח. הקהילה הקטנה שבה פעל הראשונה קיבלה במהרה את האמונה המתוקנת. גם הערים מורט וניושטל זנחו את טקסי הדת הקתולית והסירו את צלמי ההלילים מכנסיותיה. פארל נחשף מזמן לטעת את דגל הפרוטסטנטיות בג'נבה. אם ג'נבה תקבל את האמונה המתוקנת, היא תהפוך למרכז הרפורמציה בצרפת, בשוויץ ובאיטליה. עם מטרה זו לנגד עיניו, הוא המשיך בפועלו, עד שעיירות וכפרים קטנים המקיפים את ג'נבה קיבלו את האמונה המתוקנת. הוא נכנס לג'נבה בחברת חבר אחד. הוא קיבל היתר להטיף שתי דרשות בלבד. הכמרים שהתאמצו לשווא להשיג את הרשעתו בידי הרשויות האזרחיות, זימנו אותו לוועידה כנסייתית. הם הגיעו לוועידה כשהם חמושים בכלי נשק שהוסתרו מתחת לגלימותיהם, נחושים בדעתם ליטול את חייו. מחוץ להיכל נאסף אספסוף זוהם שביקש להביא למותו במידה שיצליח להימלט מן הוועידה. אולם, בזכות הכוח המזוין ושופטי השלום שנכחו במקום, ניצלו חייו. למחרת בבוקר, הוא וחברו הועברו למקום מבטחים מעבר לאגם. כך הסתיים ניסיונו הראשון של קלווין לבשר בג'נבה. למבחן הבא נבחר כלי שרת צנוע יותר. איש צעיר, בעל חזות, קוד עלה וצנועה, שזכה ליחס קריר אפילו מצד תומכי הרפורמציה. אך מה יכול אדם כזה לעשות במקום שבו פארל נתקל בתחייה? כיצד יכול אדם ממעט ניסיון, באומץ קלוש, להתנגד לסערה כוהזה, שחזקים ואמיצים ממנו נאלצו להימלט מפניה? לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר אדוני צבאות, זכריה ד' 6. אלוהים בחר בחלשים אשר בעולם, כדי לבייש את החזקים. אין שכלות אלוהים חכמה מבני אדם, וחולשת אלוהים חזקה מבני אדם. קורינתים א', 25-27. פרומנט החל את פועלו כמורה בבית הספר. הילדים חזרו באוזני משפחתם על המיתות שהוא לימד אותם. במהרה, ההורים באו לשמוע מפיו את פרשנות כתבי הקודש, וכיתת בית הספר נמלאה במאזינים קשובים. עותקים של הברית החדשה והלונים חולקו חינם, והגיעו לאנשים רבים שלא ההזו לבוא ולהקשיב לתורות החדשות קבל עם ועולם. מקט זמן מה, מבשר זה נאלץ להימלט, אך האמיתות שלימד נחקקו בליבם של בני האדם. הרפורמציה ניתה והמשיכה להתחזק, לסגשג ולהתרחב. המטיפים שבו לג'נבה, ובאמצעות פועלם, כוננה לבסוף עבודת ההל הפרוטסטנטית בהיר. ההיר כבר הביע תמיכה ברפורמציה, כאשר קלווין נכנס בשעריה מקץ נידודים במקומות שונים ותהפוכות רבות. כששב מביקורו האחרון, במקום הולדתו, הוא עשה את דרכו לבזל. כשגילה כי הדרך הראשית עמוסה בצוותיו של צ'רלס החמישי, הוא נאלץ לנסוע בדרך חוקפת שעברה ליד ג'נבה. בביקור זה, פארל זיהה את יד אדוני. על אף שג'נבה קיבלה את האמונה המתוקנת, עדיין נותרה מלאכה כבירה שהיה צריך לעשות בה. אנשים אינם חוזרים בתשובה בקבוצות, אלא באופן אישי. מלאכת תיקון הדת חייבת להתחולל בלב ובמצפון, באמצעות גבורת רוח הקודש, לא באמצעות צווים שנקבעו במועצות דתיות. כשבני ג'נבה פנו עורף לסמכות הכנסייה הקתולית, הם לא ססו לוותר על המידות המגונות, השחיתות והפשיעה שסגסגו תחת שלטונה. המשימה לכונן בהיר את העקרונות התיאורים של הבשורה ולהכשיר את תושביה למלא בנאמנות את התפקידים שיד ההשגחה ידע להם לא הייתה קלה. פארל היה סמוך ובטוח שהוא מצא בקלווין המית למלאכה זו. בשם אדוני הוא הפסיר במבשר הצהיר להישאר בהיר ולבשר בה. קלווין נרתע בבעלה. כאדם ביישן ושוחר שלום, הוא נרתע ממגע עם הרוח הנוהזת, העצמאית ואפילו הפראית של בני ג'נבה. בשל בריאותו הירודה והרגלי הלימוד הקפדניים שלו, הוא חפץ לפרוש ולהתבודד. הוא ההמין כי יעלה בידו לשרת את הרפורמציה כמיטב יכולתו באמצעות איתו, והשתוקק למצוא מקום התבודדות שקט שבו יוכל ללמוד ומשם ללמד, להדריך ולבנות את הקהילות המשיחיות באמצעות ספרים. החפצרתו הרצינית של פארל נראתה לו כקריאה מן השמיים, ולכן לא ההז לסרב לה. הוא אמר שהוא חש כאילו יד אדוני הושתה להברו מן השמיים, אחזה בו, התקע אותו למקום שהוא השתוקק בקוצר רוח לעזוב, ולא הניחה לו להשתחרר מאחיזתה. בימים האלה, סכנות גדולות ערבו למטרת האמונה הפרוטסטנטית. האפיפיור הטיל על ג'נבה חרמות, וארצות חזקות איימו להשמידה. כיצד תתנגד העיר הקטנה הזו להיררכיה העוצמתית שהטילה את מרותה בכוח הזרוע המלכים וקיסרים? כיצד תוכל לעמוד נגד צבאותיהם של כובשי העולם האדירים? האמונה הפרוטסטנטית אוימה בידי אויבים מפחידים בהרחבי הארצות הנוצריות. הניצחונות הראשונים שנחלה הרפורמציה חלפו, ורומא נערכה בכוחות מחודשים במטרה להביא לחיסולה. הפעם כונן מסדר הישועים, שהפך ללוחם הכי חסר מצפון, הכי אכזרי והכי עוצמתי מבין כל לוחמי שלטון האפיפיורות. הנזירים שנותקו מכל קשריהם וענייניהם בעולם הזה, שהתכחשו לצרכים הטבעיים של האהבה והשכל, והשתיקו את נקיפות המצפון שלהם, לא הכירו בשום חוק ובשום קשר מחייב זולת אלה של מסדרם, ולא ראו לעצמם שום חובה זולת החובה להעצים את כוחו של המסדר. הפעם כונן מסדר הישועים, שהפך ללוחם הכי חסר מצפון, הכי אכזרי והכי עצמתי מבין כל לוחמי שלטון האפיפיורות. הנזירים שנותקו מכל קשריהם וענייניהם בעולם הזה, שהתכחשו לצרכים הטבעיים של האהבה והשכל, והשתיקו את נקיפות המצפון שלהם, לא הכירו בשום חוק ובשום קשר מחייב זולת אלה של מסדרם, ולא ראו לעצמם שום חובה זולת החובה להעצים את כוחו של המסדר. בשורת המשיח סייע לחסידיה להתמודד ללא חטא עם סכנות, סבל, קור, רהב, עמל מפרך והוני, ולהרים על נס את דגל האמת במתקן ההינויים, בצינוק ובגרדום. כדי להילחם בכוחות אלה, הפיח המסדר הישועי בנזיריו כנהות עיוורת, שאפשרה להם לשאת סכנות דומות ולהתנגד לכוחה של האמת בעזרת כל כלי המשחית של השקר והרמייה. לדידם, לא היה פשע חמור מדי והונאה שפילה מדי מכפי שיכלו לבצע, או תחפושת קשה מדי מכפי שיכלו להטות. כמי שנשבעו לעוני ולצניעות, מטרתם הייתה להשיג עושר ועוצמה שיודשו להדחת הדת הפרוטסטנטית ולכינון מחדש של העליונות האפיפיורית. כשהופיעו בציבור כחברי המסדר, הם לבשו גלימות צנועות, ביקרו בבתי כלא ובתי חולים, טיפלו בחולים ובהנהים, טענו שהם ויתרו על הבלי העולם הזה, נשאו את שמו הקדוש של ישוע ועשו מעשי חסד בכל מקום. אולם, תחת חזות חסודה ותאורה זו, הסתתרו התוכניות הפושות והקטלניות ביותר. אחד מעיקרי היסוד של המסדר היה שהמטרה מקדשת את האמצעים. בהתאם לעיקרון זה, נחשבו שקר, גניבה, עידוד שקר ורצח, לא רק ברי מחילה, אלא אף טובים ורצויים, כאשר שירתו את מטרות הכנסייה. בעודם מתוהים בתחפושות שונות, הצליחו הישועים להיש משרות רמות בלשכות המדיניות, לשמש כיועצי מלכים ולעצב את מדיניות העמים השונים. הם הפכו למשרתים כדי לפעול כמרגלים בשירות אדוניהם. הם יסדו מכללות למען בניהם של שרים, נסיכים ואצילים, ובתי ספר לבניהם שפשוטי העם. לפיכך, ילדיהם של הורים פרוטסטנטים נהלצו להשתתף בטקסים קתוליים. ההדה והפהר של הפולחנים הקתוליים נועדו לבלבל את הנפש ולסנבר ולשבות את הדמיון. וכך, החירות שבעבורה המלו האבות ושפכו את דמם נבגדה בידי הבנים. הישועים התפשטו במהירות בכל רחבי אירופה, ובכל מקום שאליו הגיעו הייתה תחייה לדת הקתולית. כדי להעצים את כוחם, יצא צו שהורה על הקמתה מחדש של האינקוויזיציה. חרף התיעוב הכללי שעוררה אינקוויזיציה, גם בארצות הנוצריות, הוקם בית דין נורא זה בידי המושלים הקתולים. ומעשי הזוועה וההחזריות שבוצעו בצינוק הסודי שלו, היו מזוויעים מכדי להעלותם על הכתב. בארצות רבות נטבחו או נהלצו לעזוב את מולדתם רבבות בני אדם שהיו מלח הארץ. האנשים הטהורים והאציליים ביותר. האנשים המזהירים והמשכילים ביותר. כמרים אדוקים ומסורים. אזרחים יצרניים, פטריוטים. למדנים מבריקים, אומנים מוכשרים והומנים מיומנים. כאלה היו האמצעים שהכנסייה ברומא השתמשה בהם כדי לחבות את רוח הרפורמציה. להרחיק את בני האדם מכתבי הקודש ולהשיב על כנן את הבורות והאמונות התפילות שרווחו בימי הביניים. ואולם, תחת ברכת אדוני והמלם של אותם אנשים אציליים שאדוני הקים כדי להמשיך את דרכו של לותר, לא הודחה הדת הפרוטסטנטית. היא לא השיגה את עוצמתה בזכות כוחם או ההדתם של שרים ונסיכים. ההרצות הקטנות ביותר, האומות הצנועות והנחותות ביותר, הפכו למעוזיה. לדוגמה, ג'נבה הקטנה, שישבה בקרב אויבים אדירים שזממו להשמידה. הולנד שישבה על גדות הים הצפוני, ונאבקה בשלטון הרודני של ספרד, שהייתה אז הגדולה והעשירה שבמעצמות. או שוודיה ההגומה, הקרה והלא פוריה, שנחלה ניצחונות למען הרפורמציה. במשך כ-30 שנה פעל קלווין למען ג'נבה. תחילה כדי לקונן בקהילה שתדבק בהמות המוסר של כתבי הקודש, ואחר כך כדי לקדם את הרפורמציה ברחבי אירופה. דרכו כמנהיג ציבורי לא הייתה חפה מטעויות. גם משנתו לא הייתה חפה מטעויות. אך הוא שימש כלי שרת להפצת האמיתות שהיו חשובות במיוחד לזמנו, ולקיום עקרונות הפרוטסטנטיות כנגד הגל הגוהה של הקתוליות, ששב והלה במהירות על הארץ. הוא אף פעל לקידום הפשטות והטהרה בכנסיות שקיבלו את האמונה המתוקנת, במקום הגאווה והשחיתות שסגסגו תחת הדוקטרינות הקתוליות. מג'נבה יצאו מורים ונשלחו ספרים כדי להפיץ את הדוקטרינות של הרפורמציה. במקום זה חיפשו הנרדפים מכל הארצות, הדרכה, עיצה והידוד. עירו של קלווין הפכה למקום מקלט בעבור מתקני הדת הנרדפים של מערב אירופה. הפליטים שנמלטו מן הסערות הקשות שנמשכו מאות בשנים הגיעו לשערי ג'נבה, רעבים, פצועים, חסרי בית וללא קרובי משפחה, הם התקבלו בברכה וזכו לטיפול מסור. כשמצאו בבית הם בירכו את העיר על שימצא אותם אל חיקה, ותרמו לה בעזרת המיומנות, הידע והחסידות שניחנו בהם. רבים מאלה שמצאו במקלט שבו לארצותיהם, כדי להתנגד לרודנותה של הכנסייה הקתולית. ג'ון נוקס, מתקן הדת הסקוטי האמיץ, לא מעט מן הפוריטנים האנגלים, הפרוטסטנטים של הולנד והאוגנוטים של צרפת לקחו מג'נבה את לפיד האמת כדי להאיר את תפילת מולדתם.